אנחנו עומדים ללמוד דף ל"ו באמצע ל"ה עומד בייס. אומרת הגמרא, הרי למדנו במשנה שאם אחד שכר לקח בשכירות פרה ובתוך ימי השכירות השיל אותה למישהו אחר, יש מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי כשקרה אונס למי השואל משלם, האם לסוחר או לבעל הבית. אומר רב זעירא, יש כזה מציאות מעניינת פעמים שהבעלים משלמים כמה פרס לסוחר, הבעלים של הפרה משלמים לסוחר, איך דומה? הגרמני מאה יום, ראובן שכר פרה או מכונית משמעון על אס על 100 יום, הוא שילם לו על כך. אז בתקופת השכירות זה שייך לראובן. הלך ראובן שמעון, הלך שמעון הבעל הבית וביקש מראובן, תשאילי עכשיו את הפרה במשך 90 יום של המאה יום. ועוד השאלי מנה 90 יום. 90 יום, המאה יום, אני רוצה לעשות ממך טובה, לבקש ממך טובה שתשאיל לי אותה. באמת כך הוא עשה. עודר, אגרי מיני תמנן יוימן. אחר כך עלה ראובן ואמר לשמעון, תראה, אני צריך מאוד דחוף עכשיו את המכונית, את הפרה, תזכיר לי את זה עוד פעם ל-80 יום מתוך ה-90 יום. ואני אשלם לך. עלה ראובן אחר כך לשמעון עוד פעם לראובן ואמר לו, תשאיל לי עכשיו את הפרה ל-70 יום מתוך ה-80 יום. נמצא שיש פה שני שאילויות ושני שכירויות. ומעשה הפרה מתה במוות טבעי בתוך ימי שאלוסו. אז נמצא שהבעלים הם השואלים, ואילו הסוחר, הרי הוא סוחר. סוחר פטור באונס, ואילו שואל חייב באונס. והכל שאלה ושאלה. על כל פעם, על כל תקופת שאלה ששמעון הבעלים לקחו בהשאלה את הפרה, הצטרכו לשלם פרה אחת מחייף חוד פורה. אז נמצא לפי זה לפי רשי, שהוא חייב לשלם לראובן שתי פרות על זה כנגד שני התקופות של ההשאלה, וכמו כן הוא חייב לתת לו שתי פרות למשך 10 ימים כל אחד כדי להשלים את תקופת השכירות, שהרי הוא קיבל הרי בשכירות, הוא שלם על כך. אומר לרווח מדיבתי לרווין, הרי לא מדובר פה בארבע פרות, מדובר פה בפרה אחת שאותה פרה מתה אחר כך. מרדכו דפוראי, איילה ואפקה, אפקה מסחורס ואיילה לשאלה, אפקה משאלה ואיילה לסחירוס, הרי מדובר פה פרה אחת שעברה מהגדרה של שאלה לסחירות, מסחירות לשאלה. אז למה שיצטרך לשלם ארבע פרות? שישלם רק שתי פרות. פרה אחת ייתן לו בתור שהרי שואל חייב באונסן, וזה יהיה תמורת הפרה הראשונה עבור שתי תקופות ההשאלה, ופרה אחת ייתן לו כדי להשלים את ימי הסחירות שלו. אומר לה, מה רבינה ומי יישא לפור בעין הדנאי ולאוכל? הרי הפרה לא קיימת כאן. אם הייתה הפרה הראשונה קיימת, אז היו הבעלים מעמידים לרשות הסוחר פרה אחת למשך 20 יום, והיו מקבלים את חזרה את הפרה אחר כך. אבל הפרה מתה. אז אם היא מתה, חל על השואל, שזה הבעלים עכשיו במקרה שלנו, חיוב תשלומים, אז הוא צריך לשלם לו פרה נפרדת עבור כל תביעה ותביעה. מה ברבה שאומר, אין לו ילם, אין לו שתי פורס. חודדי שיילה, פרה אחת הוא חייב לתת לו מדין שואל, וחודדי סחירס ואחד כדי שישלים את הסחירות ששילם על כך. שם שאלה אחס, ושם ושום זה רק אומר שם, סחירוס אחסי. היות ובמציאות יש פה רק פרה אחת, אז הם אלה דנים את כל התקופות של השאלה לתקופה אחת, לדבר אחד, ואת כל התקופות של הסחירות לסחירות אחת. דשאי להפרה שהוא מקבל מכוח זה ששואל חייב לשלם באונס, קונה לגמרי, הסוחר קונה את זה לצמיתות. דסחירוס, הפרה שהוא מקבל מכוח זה שהוא היה סוחר, הוא מקבל את זה רק לתקופת הסחירות, כדי להשלים בו את ימי סחירותו, אחר כך מדולה למורה יצטרך להחזיר את זה למזכיר. אומרת הגמרא, הכלל הוא כשאחד נשבע לשקר והוא לא הרוויח ממון על ידי שבועת השקר שלו, ונתגלה אחר כך שהיה שבועת שקר זה היה בשויגג, צריך להביא קורבן חטוס. אם היה כך אבל הרוויח ממון על ידי שבועת השקר שלו, והתגלה אחר כך חייב להביא קורבן אשם. אומר בירמיה, פעמים ששניהם בחטוס הסוחר והשואל, פעמים ששניהם באושום, פעמים שהסוחר בחטוס והשואל באושום, תקווה גמרא תפרט, פעמים שהשואל באושום והשואל בחטוס. אוקיי, צד. אז לפני זה הגמרא מקדימה את הכלל שדיברנו כאן, שכל דבר, אם בן אדם נשבע ועל די זה היה מרוויח ממון על די שבועת השקר שלו, זאת אומרת, ללא שבועת השקר לא היה לו את הממון הזה, ועל די שבועת השקר הרוויח ממון, זה מה שנקרא כפירת ממון, הוא צריך להביא אחר כך קורבן אושם. אבל כזה מין שבועה שקוראים לה ביטוי שפתיים, כלומר הוא רק נשבע לשקר, אבל אין בה רווח ממוני בזה שהוא נשבע לשקר, אז כשהתגלה הדבר, חייב להביא קורם חטוס ולא קורם משה. עכשיו הגמרא תפרט את הדרגות שלמדנו עכשיו. פעמים ששניהם בחטוס. אז אנחנו צריכים עכשיו להביא דוגמה, שגם הסוחר וגם השואל, לא היו מרוויחים רווח ממוני על די שבועתם. אז הנה, הדוגמה היא, כגון שמייסה כדרכו היה הפרה מתה כדרכה. ואמרו, שניהם נשבעו, שהיה מצב שנאנסה על די ליסטים מזויה. נמצא ששניהם לא הרוויחו שום דבר על די הטענה שלהם, כי הסוחר בין כך ובין כך פטור, באונס רגיל הוא גם כן פטור, אז במילא הוא לא הרוויח שום דבר מזה שהוא הוסיף שזה היה על די ליסטים מזויה. ואילו, אז לכן הם צריכים להביא חטוס, צריך להביא חטוס, ולא אושם. ואילו השואל שבין כך הוא חייב, לא משנה אם נאנסה על די ליסטים מזויה, אלא למי זה כדרכו, גם כן השואל חייב, הרי השואל חייב באונסן, נמצא שהוא גם לא הרוויח שום דבר על די שבועת השב. אז בשבועה שאין בה רווח ממוני, מביא חטוס ולא אושם. פעמים ששניהם באושם, כגון שנגנבו, הפרה נגנבה, והדין הוא שהסוחר משלם לבעלים, והשואל משלם לסוחר. ושניהם אמרו שהיה מי סמך מסמלוך, דתרוויו ככופר ממוני, שניהם כופרים ממוני, ועל די זה נמצא שנשבעו והרוויחו ממון. ומחייב, כי על פי האמת שהיה בגניבה, גם הסוחר חייב. על פי השבועה שלהם שהיה מי סמך מסבלוכה, הוא נפטר. כי מי סמך מסבלוכה גם שואל פטור. נמצא שהרוויחו ממון על די שבועת השב, שניהם מביאים אושם. מה שדיברנו האופן השלישי, סוחר יהיה חייב בחטוס והשואל יהיה חייב באושם, מדובר כגון שמי סקדרקו. האמת הייתה שהפרה מתה כדרכה, אז באופן כזה הסוחר פטור, כי הסוחר פטור באונסן, והשואל חייב. ועכשיו מה הם אמרו? מי סמך מסמלוכה, נשבעו שהייתה מי סמך מסמלוכה. אז הסוחר לא הרוויח שום דבר, כי במילא הוא היה פטור, במקום חטוס. השואל שהרוויח על די כך, כי מי סמך מסמלוכה פטר גם כן שואל, במילא נמצא שהרוויח רווח ממוני על די שבועת השקר שלו, מביא אושם. האופן הרביעי, שהסוחר חייב באושם והשואל חייב בחטוס, מדובר כגון שנגנבה, האמת היא שהיה שהפרה נגנבה. שבאופן כזה, הרי הסוחר צריך לשלם לבעלים, ואילו השואל צריך לשלם לסוחר, כי הסוחר חייב בגניבה. ושניהם נשבעו שהיה מתה כדרכה, נשבעו על כך. נמצא ששניהם היו מרוויחים על די שבועתם רווח ממוני. לא, להפך, כי הסוחר היה מרוויח רווח ממוני, והשואל לא היה מרוויח, כי השואל במילא חייב גם כן במייסה כדרכו, ואילו הסוחר, באונס פטור, היה מרוויח דרך השבועת שקר שלו. אז לכן הסוחר חייב באושם, ואילו השואל פטור. שואל בן כך בן כך היו במחייב, בחטוס, לכן הוא מביא קורם חטוס לא אושם, מה שאין כן, הסוחר שהרוויח, על די שבועת שב שלו, כרי כך שלפי האמת הוא חייב בנגנבה, ולפי שבועתו שזה היה באונס ופטור, לכן הוא מביא קורם אושם. שואלת הגמרא, אחרי שיש לנו את היסוד, שכל שיש לו רווח ממוני על די שבועת השב מביא אושם, ואם אין לו רווח ממוני מביא חטוס, אבל בשביל מה אנחנו צריכים פה את הפירוט? נעשה לבד את החשבון, מייקו משפלון. אומרת הגמרא להפוק מדרבנן. רבמה סובר, דאומר, כל שבוע שהדיונים משביעים לו איסו, אין חיוב מולה משום שבוע אז ביטוי. שנאמר, רואי נפש כי סישובה לבטי בספוסיים, המשמעות כי סישובה מעצמו. רק אם בן אדם נשבע מעצמו, ואין לו רווח ממוני על די שבועתו, חייב להביא קורם חטוס. אבל אם בית דין נשביע אותו, ועל די זה הוא לא הרוויח שום דבר, בזה הוא לא מביא קורם חטוס, ככה סובר רבמה. לכן בא רבי ירמיה ואומר, להפוק מדרבמה, רק אנחנו סוברים שגם באופן כזה שהיה על די שבועת בית דין, אם לא היה לו רווח ממוני, שמה זה נקרא שבועת ביטוי, מביא קורבן חטוס. איתמה למדנו מחלויקס רב רב יוחנן, שומר שמסר לשומר. רובן קיבל בפיקדון לשמור פרה, אחר כך הוא הלך, רובן רצה לנסוע לארצות הברית, נתן את הפרה בלי רשות המפקיד לשמעון שישמור לו. ו... קרה עם החפץ הפרה מתה ונגנבה כדומה. רב אמר פוטו, השומר הראשון פטור מלשלם, אם היה כזה מין מקרה, שהילו זה היה קורה אצלו, גם הוא היה פטור, למשל שומר סוחר, אם זה היה באוינס, שומר חינם אפילו בגני ועבד, רבי יוחנן אומר חייב, הוא כן חייב לשלם. עכשיו הגמרא תסביר, אומר הבעיה. לתיימד רב, לא מבויה, רב שסובר, ששומר שמסר לשומר פטור, זה בוודאי, שאם היה זה, הראשון היה שומר חינם, והוא מסר את הפיקדון לשומר שכר, דעלויה אליה לשמורו, זה יעשה יותר טוב את השמירה, למה? כרי שומר סוחר חייב בגנב ועבד, ושומר חינם פטור. אז אנחנו מבינים, שמי שחייב יותר לשלם, בוודאי ישים את כל תשומת לבו, לשמירה הטובה ביותר. כלומר, השומר סוחר, שיודע שיתחייב לשלם, אם זה יגנב או יעבד, יעשה את המאמצים שבעולם, את כל המאמצים, כדי שהפרה תישמר. מה שאין כן שומר חינום שלא משלם על גנב ועבד, אולי יש לו איזה אוזלת יד בעניין הזה, זאת אומרת, הוא לא עושה את המאמצים הכי גדולים. אז נמצא ששומר חינום שמסר את הפקדון לשומר סוחר, עשה יותר טוב לבעלים. זה בוודאי שהוא פטור, אם קרה אחר כך משהו, אם קרה אונס. אלא אפילו שומר סוחר שמסר לשומר חינום די גרוע גור לשמור סוחר שעשה יותר גרוע, שהרי עכשיו נמצא שהשומר חינם פחות שומר טוב מהשומר סוחר, מכל מקום סובר רב, שהשומר הראשון פטור מן האונס, מי טיימה, מוסר לבן דה, סוף סוף למי הוא מסר את זה לבן אדם שיש לו שכל. אז מסירת הפיקדון ללא רשות הבעלים לא נחשב כפשיעה אם הוא מסר את זה לבן דת לשיטת רב. ולטיימה דרב יוחנן, רב יוחנן שסובר ששומר שמוסר לשומר כן חייב, אז אנחנו אומרים להפך, לא, מבוי, אם הוא עשה יותר גרוע, זאת אומרת, שומר סוחר שמסר לשומר חינום, די גרוע, גור לשמורו זה שעשה יותר גרוע את השמירה, בוודאי שחייב. אלא אפילו שומר חינום שמוסר לשומר סוחר, די עלוי עלי לשמורו זה שישביח שמירת הפיקדון. מכל מקום סובר רבי יוחנן חייב שחייב על האונסן, דום עלי היות, והבעלים אומרים, אין רצוי נשאי פיקדון ביד אחר. הבעלים יכולים לומר, אני לא רוצה שהפיקדון שלי יהיה אצל מישהו אחר. נתתי את זה לך, אז יישאר רק אצלך. למה אתה נותן זה? עצם הדבר שהבן אדם לוקח פיקדון שהוא מנח אצלו בתורת פיקדון ונתן זה למישהו אחר, זה כבר גזילה. עומר רב חיסדא, עוד הרב, הדין הזה שרב, אנחנו אומרים שרב סובר ששומר, שמסר לשומר חייב, פטור, זה לא, הוא לא אמר את זה מפורש, זה היה סיפור שלמדנו כך מדבריו. לאו בפירוש יתמר אלה מכלולה. דענה גינוי היו כמה גננים, וכל יוימה, אבי מפקדה מוריו גבודה אי סבתא. כשהיו גומרים את העבודה, היו לוקחים את כלי העבודה, ומניחים את זה אצל סבתא אחד שגרה שם בסביבה. היא הייתה השומרת שלהם כל יום. יום אחד לקחו כולם את המאדרים, את כל הכלי העבודה, ונתנו את זה לאחד החברים, לגב אחד מיני. אז החבר הזה הניח את זה בבית, אז הוא שמע פתאום יש מוזיק, שמע ששרים, שמע קולה באילולי, הבין שיש שם חתונה, אז הוא נזכר שהוא החבר שלו, נופג אוזל, הלך לחתונה. אז מה הוא עשה? לקח את כל הכלים האלו, הפקידינו לגבי דעי סבתא, לקח את זה לסבתא הזאת שהייתה שומרת כל הזמן. זאת אומרת שהיהודי הזה היה שומר, ומסר את זה לא שומרת. שומר שמוסר לא שומר. עד אוזל ועושה איגנוב מוריו, בחתונה גנבו את המאדרים, את כל כלי עבודה. עושה לקמי דה רב, בא לפני רב, אז אמר רב שהוא פטור. מן דחוזה, התלמיד הזה של רב, למד למה רב פטור אותו, ורב סובר, שומר שמסר לשומר, פטור. מזה נולד לנו שרב סובר ככה. אומרת אבא גלומורה, ולא היא, רב חיסדה סובר שאין שום ראיה מהסיפור הזה. שיינה עושם דקול יוי מנמה, אינו גפאיו גבודה אי סבתא ומאף כדלו. האמת, אנחנו יכולים לומר שרב גם סובר כרב יוחנן, ששומר שמסר לשומר, השומר הראשון חייב, כי אין רצוי נשאי פקדון ביד אחר. וכאן זה משהו אחר, היות והיהודי הזה ידע שכל יום הם מפקידים את הכלי העבודה שלהם אצל אותה סבתא. אז מה הבעיה? אז הוא לא יכול, אף אחד לא יכול להגיד אין רצוי נשאי פקדון ביד אחר. הנה עובדה, אנחנו כל יום מניחים את המאדירים אצלה. אז למה לא נשים את זה היום? יוסף רב עמה וקומה לו לאוש מצה את הדין של רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר ששומר שמוסר לשומר חייב. ובעצם אנחנו רואים שרב חיסדא לומד שגם רב סובר ככה. איסווה רב עמה ברממה לרב עמה. ביקשה, למדנו במשנה, הסויר פור מחברו, ואישי לו לאחר, ומייסו כדרכו, אז המשנה אמרה, אישה והסויר, הסוחר נשבע למזכיר שמייסו כדרכו, ואילו השואל משלם את דמי הפרה לסוחר, כך אמרה המשנה. שואלת הגמרא, ואימי, זה אם אנחנו נאמר ששומר שמסר לשומר, נחשב כפושע, למלא שיאמר המזכיר לסוחר, איך נתת את זה לשואל, איך אתה השאלת את זה, אין רצון שפיקדון ביד אחר. אז אם כך, התחייב הסוחר לשלם גם על האונס. למה המשנה אומרת שהסוחר נשבע ונפטר? עמלה, אומר רב עמה, אוך במי הסכינן, כאן מדובר בשנוסנו לוי ביילים רשוס להשיל. המפקיד נתן לו רשות שיוכל להשיל את זה למישהו אחר. אז אי אפשר לומר, אין רצון שפיקדוני ביד אחר. שואלת הגמורה, אם הוא נתן לו רשות, אז נמצא, אם כך, שהשואל צריך לבעלים לשלם. שהרי נמצא, אם כך, מי? המשיל הבעלים, לא הסוחר. הסוחר רק עשה את ציווי הבעלים. אז למה שהשואל לא ישלם למשיל? זאת אומרת, הבעל הבית הראשון. אומרת הגמורה, לא מדובר פה שהוא ציווה לו להשיל, הוא רק נתן לו רשות להשיל. לא אמרו לי, הבעלים אמרו לסוחר, לדי תוך, אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה יכול להשיל את זה. אני לא, אתה לא חייב, אני נתן לך רשות. נמצא שהוא לא יכול לומר, אין רצון שיהיה פקדון ביד אחר, שנתן לו רשות. אבל מכל מקום, הסוחר הוא זה שהשיל את הפרה, ולא הבעלים, ולכן השואל משלם לסוחר. מוסיף רום בחומר, המשנה אומרת בדף מבייס, המפקיד מויס אצל חבר, או אחד שמפקיד כסף אצל החבר שלו, שישמור לו. השומר לקח את הכסף, צורון והפשילון לחוירוף. הכניס את זה לתוך שקית, שם את זה מאחורי גבו. או שלקח את הכסף, מוסרון לביטוי, לבנוי, ביטוי הקטנים, ונועל בפניהם, או לפי גרסה אחרת, שזה עוד אופן. או שלקח את הכסף ושם את זה בבית שעשה נעילה שלא כראוי. ונגנב הכסף, חייב לשלם. היות ולא שמע כדרך השומרים הוא פושע. למה? כי זה היה בנוי ביטוי הקטנים. משמע מכך שרק לקוטן, אם הוא נתן את זה הוא פשע. או גדולים, אבל אם הוא מסר את זה לבניו הגדולים, יהיה פטור. נשאלת השאלה למה? הרי המפקיד יכול לטעון, אין רצוני שפקדוני ביד אחר. אומר עובד, כל המפקיד. על דעס אשתו יבונו והוא מפקיד. כשבן אדם נותן פיקדון לחבר שלו לשמור, אז הוא כבר לוקח בדעתו שגם כן אם היהודי הזה ייתן את זה לאשתו או לבניו הגדולים, זה גם כן בכלל השמירה. לכן הוא לא מתחייב באונסין בגלל זה שהוא נתן את זה לאשתו או לבניו הגדולים. אבל אם הוא נותן את זה לבן אדם זר, אז יש לנו את הכלל ששמר שמוסר לשומר הגדרתו כפושע. אומר נרדו, די כנאמה, זה מדויק. ממה שכתוב, דיקטומה במשנה, אוי שמוסון לבנו היא ביטוי הקטנים. בזה הוא חייב, השומר. משמע, או לבנו היא ביטוי הגדולים, יהיה פטור. משמע מכך שרק בנו היא ביטוי הגדולים פטור, משמע דה לאחרים, לא ישנו גדולים, לא ישנו קטנים חייב, אם כן, ליסנה קטנים סתומה. ומזה היינו אומרים, שאם הסרן לגדול, יהיה פטור בכל מקרה. למה כתוב בנו היא ביטוי הקטנים? שמע מנו, שהדיוק הוא רק בנו היא ביטוי הקטנים חייב. מה שאין כן בנוי ביטוי הגדולים יהיה פטור, מה שאין כן סתם אנשים, בין גדולים בין קטנים יהיה חייב, היות ואנחנו לוקטים ששומר שמוסר לשומר, הגדרתו כפושע. אז עד כאן למדנו שהסיבה הוא, היות והמפקיד יכול לומר, אין רצוני שאי פקדוני ביד אחר. שינית מהדיעה שלי כמו שיש רשויינים שאומרים, שעצם הדבר הזה שבן אדם לוקח פקדון שמנח אצלו בתור פקדון ונותן את זה למישהו אחר, הוא כבר גזלן. איך הוא מעביר חפץ של חברו מרשותו לרשות מישהו אחר. אומר רוב אילחסה, הלכה היא, שוימר שמוס על השוימר, חייב, לא מבוי שוימר סורו שמוס על השוימר, חינם דיגרו אגור לשמור עושוי, אלא אפילו שוימר חינם שמוס על השוימר סורו, שעל די זה השביח את השמירה, גם כן השומר הראשון חייב, אם היה אוינס מי טיימה, דום עליה, מפקיד יכול לומר, אני לא רוצה שזה יגיע למישהו אחר, אני נתתי לך, היות ואתה נאמן לי בשבועה, את מאמנס לי בשבועה, כשאתה תשווה לי שלא פשעת בשמירה, מה שאין כן איך, הבן אדם השני, לא מאמן לי בשבועה, הוא לא נאמן עליי בשבועה, ולכן אתה לא יכול היית לתת את זה למישהו אחר. איתמה למדנו, פושע בו, אם השומר פשע, היה לו את הבהמה לפקדון, והוא לא נעל את הדלת כמו שצריך, מאדיר, הבהמה יצא לאגם, ומייסו כדרכו. הבא משמע את רב עומר חייב, השומר חייב לשלם, רוב משמע את רב עומר פוטר, מה היה כאן? בן, רובן קיבל בהמה לשמירה, והוא לא נעל את הדלת של הדיר, הבהמה יצא. נמצא שבעצם השומר פשע בזה שהוא לא סגר את הדלת כמו שצריך. אבל האמת היא שהבהמה לא מאיתה מחמת אי נעילת הדלת. לא זה גרם לה את המוות. פשוט הגיעה תקופת נסתיימה הדרכון שלה. מלאך המוות לקח אותה. זהו. אז הבא המשמע דרבו עומר חייף, כל דיון דלוי דוין כעדין אליו דיוני. מי שלא דן כך הוא לא דיין. והוא מסביר. יש לנו מחלוקת כידוע בדף מבייס והרבה מקומות, ובכמה מבות, האם בן אדם שהיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב או לא? למשל, שומר חינם שנתנו לו כסף שיחזיק את זה, בפיקדון. והוא החביא את זה במקום כזה, שמבחינת גנבים הוא עשה את הטוב ביותר, הוא שם את זה במקום כזה שלגנבים זה השמירה הכי טובה, אבל הפסד אחר זה יכול לקרוא לו. הוא שם את זה במקום דליק, שהשריפה יכולה להגיע שם. ואכן כך קרה, זה נשרף. זה מה שנקרא תחילתו בפשיעה. לא, אחר כך זה לא נשרף, זה נגנב. זאת אומרת ככה, למה זה, מה קרה אחר כך? קרה דבר שהוא לא היה צריך לקחת בחשבון. כרי מגניבה הוא עשה את המקסימום. אז לגבי גניבה היה סופו באונס. אבל תחילתו, ההפקדה שהוא שם את זה במקום הזה, היה בפשיעה, כי סוף סוף על די שריפה יכול להינזק. אז יש מחלוק, כי זה האם תחילתו בפשיעה וסובב ובאונס חייב או לא. אומר הבאי ככה, זה ברור שלמאן דאמר שסובר תחילתו בפשיעה וסובב ובאונס חייב, אז לפי דבריו פשוט שאצלנו בוודאי השומר חייב על הבהמה, היות וסוף סוף, אפילו שהיא מתה כדרכה, אבל סוף סוף, זה היה תחילתו במשיעה, כי לא נעלת את הדלת כראוי. אלא, אפילו למען דומה פורטור, אפילו לשיטה הסוברת שתחילה עושה במשיעה וסביב באונס פטור, אוכל כאן הוא יודע שהשומר כן חייב לשלם על הבהמה, מה הייתה? אם דאמרינן אב לדאג מקוטלה, אנחנו אומרים, זה שלא נעלת את הדלת, זה גרם לבהמה שהיא תצא לאגם. האגם יש שם אוויר חם ולח, וזה גרם לה שהיא תמות. נמצא? שזה שהבהמה מתה, זה תוצאה של הפשיעה, וזה לא נקרא אונס. רוב המשמעי דברה באומר פטור. רוב אומר להפך, משמעי דרבה, השומר הזה פטור מלשלם, ועד הרבה, כל דיון הזה לא ידוין כעדין אליו דיון, הוא לא נקרא דיין. וזה הולך ככה, לא אם מבועל למען דומה, תחיל עושה בפשיעה וסביב באונס פטור. זה בוודאי לשיטה הסוברת, שתחיל עושה בפשיעה וסביב באונס פטור. אז בוודאי שהוא פטור, השומר הזה, כי סוף סוף, היה מייסה באונס, היא מתה כדרכה, היא לא מתה על די זה שאני פתחתי את הדלת. אלא אפילו למען דומה חייב, אוכי, יודע לנו פטור, מה הייתה עם דמרינה, מה לך מובס, מה לי אוכי, מה לי אוסום? רובר אומר ככה, איך הבהמה מתה? הדרכון של התם, הגיע הזמן שלה למות, בלי שום בעיה חיצונית. אז אם כך, מה לי אם הדלת כן הייתה פתוחה? מה לי אם הדלת לא הייתה פתוחה? ואם היא הייתה בחצר, לא הייתה מתה? אז במילא זה נקרא אונס. אז אי אפשר לחייב את השומר, כי נמצא שהמוות שלה, של הבהמה, לא היה שום קשר למוות של הבהמה עם הפשיעה של השומר שלא סגר את הדלת. ומועד הבאה, דיודר לבהמור ומייסה דפוטו. מהייתה עם דיודר ולכלמיימר, אב לדהג מקוטלה. הבאה אומר, אני מודה שאם הבהמה יצאה לאגם על די פשיעת השומר, אחר כך היא חזרה לחצר שלו, ושם היא נפחה את נשמתה. אפילו שבאמצע היה קטע שהייתה באגם על די פשיעת השומר, זה כבר לא מחייב אותו. כי כאן אני כבר לא יכול לומר שהיא מתה מכוח הב לדהג, כי הרי היא כבר מתה בחצר. ואילו רוב ומועדה, רוב ומועדה, מועדה רוב, כל אחד היא גנבה, גנב באגם, מה יהיה הדין אם היא באמת מתה כדרכה? אבל איפה היא מתה? אצל הגנב. הגנב גנב אותה באגם, והיא מתה אצל הגנב מיטה טבעית. דחייב, השומר חייב לשלם. אף על פי שאמרנו, מה לך מובס, מה לי אוכל, מה לי אוסם, סוף סוף היא מתה כדרכה. כי אנחנו אומרים, די שוב כמה לך מובס. אם מה לך מובס לא היה לוקח את נשמתה, אז איפה היא הייתה עכשיו? בבייס זה גם ואבקיים. כלומר, זאת אומרת, בסך הכל, גנבו את הבהמה. אז אם גנבו את הבהמה, גניבת הבהמה זה בטח בא כתוצאה מרשלנות השומר שלא סגר את הדלת, ועל די זה היא הלכה לאגם, ושם זה מקום פרוץ והפקר. אומר לי הבא אל הרובה לדידוך, ואומרת לפי שיטת רובה שאומר, שמה לך מובס, מה לי אוכל, מה לי אוסום, והשומר פטור על מיסס הבהמה, כיוון שלא בא כתוצאה מהפשיעה, אז יש קושיה, העיד או הספר בברמם לרבם אלאל, הגמרא אומרת, שרבם מביא את דבר רבי יוחנן ששומר, שמסר לשומר בלא רשות בעלים, נחשב כפשע, וחייב בונס. למה? כי הבעל הבית יכול לומר, אין רצון שיהיה פקדון ביד אחר. אז הוא הקשה שם על דבריו מהמשנה, שפותרת את הסוחר, שמסר את הפרה לשואל, ורבב ענה לו שם, ושון אלי, שזה מדובר שהבעלים נתנו רשות לסוחר שישיל את זה למישהו אחר, כך שאין ביכולתו עכשיו לומר אין רצון שיהיה פקדון בידיו. למה הוא צריך לומר ככה? למלא שרבב ברמם לי אומר, היות והבהמה מתה כדרכה, אז מה לחמוב אז מה לי אוכל, מה לי אוסום, מה אכפת לי איפה שהיא מתה? סוף סוף היא הייתה במילה מתה, אפילו אם הייתה נשארת בבית הסוחר, ולכן הסוחר פטור אפילו שעבר על דעת בעל הבית, וכן השיל את זה שלו ברשותו. ומזה שרבם לא משיב לו כך, משמע שהוא סובר על כל פנים לפי השיטה שצריך לא עושה במשיב, סביב בו נסחה, ויהיה חייב גם אצלנו. אומר אבל הבעיה, לדתחי, באמת לשיטתכם שאתם לומדים, שאתם מפרשים את דעת רבי יוחנן שהסיבה היא שהבעל הבית הראשון יש לו טענה שמסרו את זה לשומר אחר, היות ואין רצוני שיהיה פקדונים ביד אחר, איקל או איסווה. אתה צודק שיש פה את הקושיה הזאת. אבל אני הרי סובר שכל הסיבה ששמוסר לשומר פושע זה לא בגלל זה, רק אני אמין, אני הרי אומר שהמפקיד אומר לשומר הראשון, אנט מאמנת לי בשביעה, האיך לא מאמנת לי, השני לא נאמן עליי בשבועה. אז לא הספיק כלל, שהרי במשנה כתוב שהשומר הראשון נשבע לבעלים שמתה כדרכה. אז הוא עצמו ראה שמתה באונס, ונשבע על כך, ובזה מועד רבי יוחנן שהבעלים חייבים לקבל את שבועתו, והוא פטור. מוסיף רומה בר חומה, עוד קושיה על הבעיה. המשנה אומרת בדף צד ג' לא מדבז, השומר לקח את הבהמה שהייתה מופקדת אצלו בתור פיקדון, והעלה אותה לראשי צוקים. היה בשוויץ ראשי הערים שם, בצוקי הערים. והבהמה נפלה ונהרגה. אז זה לא נקרא אונס, זה נקרא פשיע, איך אתה לוקח בהמה לכזה מקום מסוכן. הוא חייב לשלם לבעלים. משמע או מייסו כדרכו, מה יהיה הדין עם הבהמה שם למעלה, מתה טבעית? זה נקרא הגדרת הכהנס ופוטר. שואלת הגמור והמאי, הרי הבעיה סובר, שעל די זה אפילו אם הבאמה מתה טבעית באגם, מכל מקום יכול הבעל הבית לומר שהיא מתה מהבל האגם, ולולא שהיית מדרש של בסגירת הדלתות בדיר, היא לא הייתה מגיעה לכאן. גם כאן שיאמר הבעל הבית, שלאמלי אוויר דרכות לאוויר החריף למעלה בעיה, זה גרם לה את המוות. ואם כך כן אתה כן אשם. הנה מאופצן דרכות לעייפות שעלתה עד לאר, זה הרג אותם. אז אם כך זה פשיע, למה המשנה אומרת שבאופן כזה מתו כדרכו, זה יהיה אונס ופטור? אומרת הגמורה אוכל במאיה סקינן שאלו למירה שומן וטוב. מדובר שהרואה מעלה אותה למעלה, יש שם מירה מאוד טוב, כל הרואים מעלים שם את הבהמות. אז אם כך, השומר לא פשע בזה שאלה את הבהמה לשם, אז אי אפשר לחייב אותו. שואל תגמור, יוחי, אם זה מדובר באופן כזה, אז נופלו נעמה, גם אם הבהמה נפלה ונרגע, צריך השומר להיות פטור, שהרי לא פשע בשמירתה. אומר תגמור, כן פשע, כי היה צריך לאחוז אותה שלא טיפול, או לא לתוקפו ולא לתוקפו. אבל אם היא מתה כדרכו, אי אפשר לחייב אותו, כי הרי זה לא שייך בזה, מה זה קשור, אם כן היה מחזיק אותו, אולי הייתה מתה כדרכו. שואל תגמור, יוחי, אם כך שאנחנו אומרים, שבזה שהיה לו לי להחזיק את הבהמה שלא טיפול, ולא החזיק, נחשב כפשע, אמר רישה, מה כתוב שם במשנה ברישה? אולסה לו ראשי צוק ונוף לו, הרי זה אונס. למה? איבו אלה למתקפה היה צריך להחזיק שלא תעלה לצוק ולא טיפול, אומרת הגמור, לא צריך שתוקף זה ואולסה. הבהמה הייתה יותר חזקה מהשומר הדק הזה, והבהמה הכבדה התגברה עליו, ועלתה על ראשי הצוק בעל כוחו, וכמו כן, תוקף זה ויורדה, אחרי שעלתה שמה, אז שוב פעם הבהמה הכבדה הגדולה הייתה יותר חזקה מהבן הרועה הצנום הזה, והתגברה עליו לרדת, ואז קרה לה את המעידה ונפלה בירדתה. ולכן השומר לא נחשב כפשע, ולכן הוא פטור מלשלם. אבל אם באמת היה כן יכול להחזיק בה שלא תיפול, בוודאי שנחשב כפשע.